יום רביעי, פרשת ויקרא, פרשת שבת חודש, שבת ראש חודש, שלוש ספרי תורה מוציאים רבותיי. גם היום יש לנו תוכנית מעניינת, סיפורים, הלכות, המדורים הקבועים, הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. בספר תורת הפרשה מובא סיפור, על הברון רב שמעון וולף רוטשילד, שהוא רצה לקיים מצווה של כתיבת ספר תורה. הוא לא שמח על הסופרי סתם שהיו בגרמניה, מקום שהוא היה גר, כי הוא סבר שהם לא בקיאים גדולים, ולכן הוא הביא מרוסיה סופר סתם שנודע כי ירא שמיים ולמדן גדול. ואותו סופר ישב בבית שלו תקופה ממושכת וכתב את הספר תורה בקדושה בטהרה. סוף סוף נשלמה המלאכה, הספר תורה מוכן, והסופר נכנס אצל הברון כדי לקבל את השכר שמגיע לו. שאל אותו הברון, רב שמעון וולף, רוטשילד, האם כבר קיבלתי איזה סכום כלשהו על החשבון? ענה לה הסופר, כן, כן, כבר קיבלתי חלק. והוא שלף פנקס מהכיס, הוא התחיל לקרוא, בחודש אפריל קיבלתי ככה, חודש מאי ככה, וכן הלאה. הברון היה ממש נסער מהתשובה שלו. הוא אמר לו, האם סופר סתם ירא שמיים? עונה על פי חודשי הגאים ולא על פי חודשי ישראל או פרשיות השבוע? גם סופר סתם שעושה כל הימים בכתיבת ספרי תורה, עובר על מה שכתוב, ושם אלוהים אחר אם לא תזכירו הוא לא יישמע על פיך? בתוך כדי שהוא מדבר, הוא הוציא את הארנק, שילם לסופר את השכר, והוא אמר לו, כשאתה הולך, תיקח איתך ביחד את הספר תורה שכתבת. אחראיתי שזה לוחם ראש חדשים. ויקרא אל מוישה מתחיל החומש. הבלטורים על המקום כותב שא' של ויקרא זה עירו, בגלל שמוישה לא רצה לכתוב אלא רק ויקרא, כמו שנאמר בבילום. כאילו שהקדוש ברוך לא נגלה עליו אלא במקרה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לכתוב גם באלף, והוא כתב אותה הקטנה. באלון איש לרעהו מביאים שם על פי הגן השר, סיפור שסיפר הרב קרימלובסקי. הוא סיפר שפעם הוא הלך עם הרוב לרבו, הגאון רב אברום גינכובסקי, לבית של רב חיים קניבסקי. חיכו בתור. הם שמו לב שכל הזמן רב אברום מסתתר מאחוריי, ככה מספר הרב קרימלובסקי, והוא הבין שהוא עושה את זה כדי שלא ירגישו בו, לא יקדימו אותו בתור. אבל אני אמר הרב קרימלובסקי, חששתי לכבודו, וכל הזמן זזתי יותר ויותר הצידה כדי שהבחינו בגבאים. ומיד שהם הבחינו בו, הם תראו לו בהוראת רב חיים לתחילת התור. רגיב רב אברום ואמר לו, רב חיים, שום מצדו יכול להמתין לפי התור שיש לפניו. אמר לו רב חיים, שבתור גויים נסון על הפסוק, ויקרא מוישה לאושע בניוני ישוע, על זה תרגום מתרגם, כך חמי מוישה על מסנוסי. כך אומר האתר גוריון ישראל. הפרושים שואלים מה זה קשור לפסוק. אלא שכתוב בספרים שהמתים יקום בתחיית המתים לפי סדר א' של השמות. אברהם ראשון, דור שני, למשל. נשאלת השאלה, מאחר שמה שקרה להושע יהושע, אז נמצא שהוא הפסיד אותו. כשמדרם על ידי זה, שהוא לא יקום בזמן של חמשת יום מאוחר יותר. אלא התירוץ שהנביאים אינם מן המניין, והם יוקדמו, הם יוקדמו לפני כל הסדר של התור. ואם כן, יהושע שהיה עליו, הוא לא יוכל בתור בכלל. אנחנו מגיעים למדור כי אנחנו פרקי עובס. כל המכבד את התורה, אומרת המשנה. פעם המתין הרב שלום שבדרון לברית, יחד עם כמה תלמידי חכמים. בזמן ההמתנה, אז הוא שוחח עם ידידו, רב זאב אדלמן, ורבי עזרא ברזל, על העניין של המתנה לברית, שגם עליה מקבלים שכר. פתאום נכנס אחד לבני המשפחה, והוא הכריז שהסנדק, מורן אגרם שח, מגיע בעוד כרגע. רב שלם נרגש, הוא הניח מיד את הידיים על כתפי חבריו, כאילו מבקש לקרב ולצרף אותם לזכות הגדולה שנפל ברעיון שלו. והוא אמר להם, בואו נתיישב על הספסל, אם נשב נוכל לכבד את הרב שך עם כיסתו בקימה. וככה עשו, התיישבו. שמעון הרב שך נכנס, ומיד זקפו את קומתם לכבוד התורה. סיפור נפלא שמופיע בכל חוצב. ואנחנו מגיעים כעת לסקירה של העורך חנון הנפלא, למשל הסמנקס הרבי שהרמן, שמספר לנו מה הולך להיות בעלון. אז מספר הרב הרמן, הפרשה שלנו כידוע עסקת בענייני קורבנות. אחד הסיפורים המיוחדים שבגילון השבוע זה הסיפור של מוץ בירושלים, שהוא זכה לעמוד על מלוא המשמעות של דברי חז"ל במדרש, כשם שלא בזה תפילת העני, כך לא בזה את קורבנו. מה שכתוב בפסוק, נפש כמקרים קורבן חלשים. הוא מספר שבאחד השנים כשהוא ענה לשאלות בשוק ארבעה מינים, אז הגיש לפניו יהודי עולה מרוסיה לבדיקה ארבעה סטים שהוא בחר עבורו ועבור הבנים שלו. לאותו עולה לא היה שמץ של מושג בעיני ארבעת המינים. אבל לתדמתו של אותו מורה צדק, היו אלו ארבעת המינים נדירים, ממש משופרה דשופרה, פסגת הידור. כשהוא דובב אותו, ניסה לטעות על כנו, ההתפעמות שלו גדלה שבעתיים. הוא אומר שבספרים הקדושים מובא שגם בימינו שאין קורבנות, שייך התוכן הפנימי של המצווה, הקרבה. הוויתור ועשיית נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. הגיליון השבוע ובאות עובדות רבות בעניין הזה. תחלוק בין השאר לקרוא על המומחה הירושלמי לשעוני שמש, שסירב להתקין שעון שמש למסגן, גם לא תמורת עון עתק. על נער יהודי שהסתובב עזוב לנפשו במשך 9 חודשים, 9 חודשים. בתחנות רכבת, התחתית בניו יורק, עד שהוא מצא קורת גג מתאימה. קורת גג חמימה ועבודה מכניסה בצבע, אבל הייתה כרוכה בחילול שבת בחמנה נצלו. וישהו התוודה ליהדות שלו, הוא עמד במשרד קשה, אבל הוא בסוף החליט לקפוץ למים. שכרו לא אחר לבוא. על פן אחר של הקרבה, הקרבה של אישה למען לימוד התורה של בעלה, תוכלו ללמוד מצרור סיפורי מופת של הרבנית קניאסקי, שהכבוד שהיא חלקה לבעלה והמסירות שלה למענו הקיפו את כל שעות היממה, וכל זאת על אף שהייתה תרודה בענייניהן של מאות נשים שצבו על דלתה. יקריבי זו לרצוע עם הידועים דברי הרמב״ם על הרצון הפנימי הטהור שיש לכל יהודי, למרות שלפעמים זה נסתר. בגיליון הובא מעשה מרתק שהראה לפני כמה שנים על גנב נשי שחזר למוטב בזכות מילה טובה שהעירה את ליבו ולימדה אותו מי הוא באמת. לצד סיפור מופיעים על קאפו אכזר שניגון מבית אבא הפך את ליבו מקצה לקצה. במרכז הגיליון מתפרסמת יריעה מרתקת על מאורע שהתרחש במהלך ביקור של האדמו"ר מקרצ'ינף לפני כמה שבועות במשרד של איש עסקים ישראלי באחד מגורדי השחקים בקייב. מה מביא את האדמו"ר למשרד של אותו אילון? ועל מה נעשה בהשיחה ביניהם? ואיזה תגלית נחשפה במהלך הביקור שההתחלה שלה היה עגום ובסוף מרנין את הלב. כל זה תוכלו לקרוא באלון. אי אפשר שלא להזכיר את הפרק הנרחב מזכרונותיו של הרב חיים קרויזוורט שמתפרסם השבוע בגיליון, חל מימי ילדותו, שפעמים רבות הוא נאלץ לישון בקור מקפיא בבית מדרש. זה תקופה שהוא שעה במחיצת חיים מול גוז'ינסקי. ובינה, זה המשך במאורעות עם המלחמה ונס המצלה של החיים שלו. ועד ההשתלשלות הדברים המרתקת שהובילה למינוי שלו כרמב"ם של הדבר. כמובן שיש בגיליון הלכות, טעמים, מנהגים בעניין ברכת האילנות, פסקי דינים בעניין פסח, שולחנו של ארגון רבי ספרליץ. גם תפילת השלום לערב ראש חודש ניסן, כן, לא טעינו, אמנם תפילת השלום זה לערב ראש חודש סיני, התקבלה לכל תפוצות ישראל. אבל ישנה עלינו תפילה נוספת לערב ראש חודש ניסן, שכמעט ולא ידועה, והנה היא לפניכם, בעלון הנפשוט. עד כאן בעניינים הנפלאים של אהרן שהתפרסם, אתם מוזמנים לקרוא וליהנות. ונפש כיסה קריב. המדרש אומר, והרי דברים קל וחומר, ומה אם מי שאינו מקריב נפש, כתיב בנפש? מישהו מקריב נפש? על אחת כמה וכמה. כי אם הנפש הקריב. ספר אחד מחכמי התורה, ספר צדיק לברכה, מעשה מופלא. הוא מספר, זה מובן בלהגי, הוא מספר ש... הם היו פעם בבית הגברות בווילנה, הלכו בזהירות בין המצבות. פתאום הם רואים קבר עם נוסח מופלא ומפליא, משהו סתום. פה נתמן, נוסח שעל המצבה, פה נתמן האיש פלוני ופלוני, נפטר ונסתלק לבית עולמו ביום פלוני, נתמן ביום פלוני. עד כאן הכל שגרתי, אבל... מה שמסתיים על המחווה, כפה פרסה לעמי, וידע שלך לעבר. פסוק מאשת חיל, על אדם, על איש, לא על אישה. הפלא ופלא. הסקרנות התעוררה להבין את הסוד של אותה מצווה, אז החליטו לבדוק בו מקורות, בפנקסי חבר קדישה. והם הוא מספר, יגענו ומצאנו. מה הם מצאו? היה בזימנה יהודי, אוהב צדקה וחסד, עשיר גדול. וככל שהעשירות שלו הייתה גדלה, ככה נדיבות ליבו, להרבות צדקה לעני ישראל, הייתה גודלת. הוא ממש הוזיל ממון רב לאנשים קשי יום, עניים, מסכנים. הגיעה תקופה חדשה, ובאותו אחד מתחיל לרדת מהנכסים לאט לאט. המסחר התנהל בעצלתיים, נפילה קטנה, גערה נפלה גדולה. וככה האיש הולך וחסור עד שהמים יתלבשו. ולא נשאר לו כלום מאותו ממון. הוא נשאר עם בית מפואר מלא בכלי כסף כלי זהב, אבל כסף לעניים אין. בתהום כל העיר, על מה זה ועל מה זה? למה הגיע לאותו איש ככה שהוא תרם כזה הרבה? הדיבורים הגיעו גם לאוזני ראש הקהל, דיינים עוד רואים. שהחליטו להושיב בית דין ולדון בעומקה של סוגיה. למה הוא נענש ככה? הם מצאו שהחטא שלו, שהוא לא שמע לכל דברי חז"ל שאמרו המבזבז על בזבז יותר מחומש. ומרוב התשוקה שלו לחלק צדקה, הוא לא שם לב ובזבז הרבה יותר מחומש. אבל ראו בית דין את עכשיו אותו יהודי, אותו ידיד בהצדקה, כבר נותר לא מזומנים, אבל זה לא עצר אותו. מה הוא עשה? הוא פשוט התחיל לחלק כלים ומתנות מתוך הבית, מהנכסים עצמם שנשארו בבית, כלים, כל מיני דברים. מזה הוא חילק. והבייזים ראו את מה שהוא עושה, והם טיקסו עצה להציל אותו מהחורבן של כל הבית. עד שהם הודיעו לו חגיגית על מאסר בית, לא פחות ולא יותר. אין לך רשות לצאת. ואז חשבו הדיינים שבצורה הזאת הם ימנעו את הגישה לאותו איש, הוא לא יפגש אנשים ברחובות, והם אותם עניים יחפשו מישהו אחר. ככה חשבו. טוב, עניי העיר שהכירו אותו היטב לא התייאשו, המשיכו לדפוק על הדלתות, היו מתכנסים בשעות לילה מאוחרות, לבכות את עוניים, עם יתורו משנתו, רואה אותם, וככה המשלח לעברם חפצים לכל הבלייד. עד שהגיע הלילה האחרון, הלילה האחרון זאת אומרת שכבר לא היה לו מה לתת. הוא חיפש, חיפש ולא מצא שום דבר. הוא פתח את החלון, הוא אומר להם, אני לא מצא שום דבר. אמרים לו, תרחם עלינו, תרחם על המשפחות שלנו, רבים ללחם. הוא מחפש בחורים, בסדקים, בארונות, ועל הארונות, עד שהוא מוצא. הוא מוצא על אחד הארונות כף של זהב טהור, שהוא קיבל את זה מהחותן שלו לעשיר ביום הנישואין. אלא שכאן בוחרים שני עניים, ויש לו רק כף אחת, מה עושים? ואז הוא עלה במחורן פשוט, הוא שבר את הכף לשניים. אני אחד קיבל ידית של הכף, והשני קיבל את הכף. עניים שמחו, עבדו לו. הוא הלך לישון, אבל במוקר הוא כבר לא קם, אולי היה בן החיים. השיב את נשמתו לבורא. אז על הסיפור הזה, שאיתו הסתיימו החיים שלו, החליטו לחרות את המילים האלה, כפה פרסה לעני, זה הקף, לעני אחד, וידע את הידית, שילחו לאביון, לאביון השני. זה היה סיפור נפלא שמופיע בלהגיד, על כוב ליבו של אותו השם. ואנחנו מגיעים לדפרים מבעלוכי רבותיי. האם לגבר מותר להביט במראה? ואילו סוגי תכשיטים ואביזרים אסור לאישה ללבוש ברשות הרבים בשבת? אז תוכלו לשמוע בשיעור המרתק של הרב אריה זילברשטיין, שלוחה אחד, את הנושאים האלה. ובואו גם אנחנו רבותיי, בואו נלמד את הנושאים האלה. כחלק מאיסור לא ילבש גבר סמלת אישה, אז אסור לי שיסתכל במראה לצורך התייפות כדרך אנשים. אבל לצרכים אחרים, כגון צורך רפואה, לראות אם יש איזה מכה מים, לדעת איפה למרוח משחה, לצורך סידור מלבושה ואישורם, גם כדי שיראה כאדם חשוב, להקלה על ניקיון הפנים או הבגדים, או לצורך תספורת שהוא מספר את עצמו, אז מותר גם לאיש להסתכל במראה. כשהוא מסתפר אצל אחר, אז אסור להסתכל במראה, אבל אם מסתפר אצל גוי, יד רבה, החובה שלו להסתכל במראה, כיוון שחז"ל אסרו להסתתר אצל גוי מחשש שיהרוג אותו תוך כדי התספורת. אבל אם הוא מסתכל במראה ומדגדג במראה שלו, אז הגוי יסבור שהוא אדם חשוב, הוא יחשוש להורגו. לדעת הרמ"א, האיסור של להסתכל במראה זה רק במקום שאכן רק הנשים נוהגות להסתכל במראה לצורך הציפור. אבל במקום שגם האנשים נוהגים ככה, אין בזה איסור. ועם זאת כתבו הראשונים, שגם במקום שאנשים נוהגים להסתכל במראה, הם בדרך חכמים שנמנעים להסתכל בצורך הציפור. אבל הסתכלות לצורך רפואה, מכאן וכדומה, מותרת לכתחילה. ובזמן חז"ל הייתה מצויה מראה שמושלבת עם חוד מתכת, שהוא נועד להסיר שערות שלא צומחות בקו אחד עם יתר השערות, ואסרו להשתמש בזה בשבת מחשש שיטעה ויסיר שערות בעזרת הכלי. אבל מראה שאין בה כזה חוד, כמו המורות שמצויה בזמננו, מותרת לשימוש בשבת, למרות שנזרים בה ממות חול להסרת שערות. אילו פרטי לבוש אסור לאישה ללבוש בשבת ברשות הרבים? אז כאמור, תכשיט עכשיו כבגד, ומעיקר הדין מותר בטלטול בשבת ברשות הרבים. אבל חז"ל אסרו לאישה לענות ברשות הרבים תכשיט, שכאן חשש שתסיר אותו כדי להראות לחברות, ואחרי זה היא תיתן, תטלטל אותו כשהוא בעד שלה למרחק של ארבע דקות. כמו כן, מכיוון שלעיתים מזדמנת לאישה ולא של מצווה, אז גברו חכמים שלא תטלטל אישה בכל שבת ברשות הרבים, בגד, תכשיט, סיכת ראש, כשוצה וכדומה, מאלו שדרכה להסיר אותה לפני הטבילה, או שהיא חייבת להסיר אותה משום חציצה. וזה כשיש סיכוי סביר שלאחר הטבילה לא תשוב ותלביש אותם, כגון פרטי לבוש קטנים וכדומה שעלולה לעשות אותם ביד, שאז ממילא קיים חשש שתטעה ותטלטל אותו בארבעה. נזכר רבותיי למה שלמדנו אתמול, כלים שלחים מעט ממים, מותר לנגר אותם בשבת בכל בגד או בת שהוא, כיוון שבכמות מותר של מים לא חוששים שיסחוט את הבגד או את הבעל אחרי הניגוד. כוס צרה שהיא לחה, בין ממים בין ממשקה אחר, אסור לנגב את תוכה בשבת, בגלל שעקב המעבר הצו של המגב בפי הכוס, בהכרח שהמגבת תסחט. ישנם בגדים ובדים שונים שכאשר מתלכלכים במידה משמעותית, מחפשים אותם מיד. ומי שעד שלא התלכלכה בבוץ וכדומה, לא ינגב בהם את הידיים בשבת, כדי שלא יטעה ויחבס אותם. נזכר רבותיי במה שלמדנו לפני 100 ימים. מנורה שמופעלת באמצעות עמעם, דינר בלז, האם מותר לקרוא לאורה בשבת? כידוע חז"ל אסור לקרוא לאור הנר מחשש שיעשה מלאכה בשם הטבת אור הנר. האיסור הזה מכונה שם אויאטה. שנר מוצק שהופך לנזל תוך כדי בעירה, אסור לקרוא לאורו. הנרות המצויים בימינו שדולקים היטב ונותרים מוצקים בכל משך הבהירה, יש שמתירים לקרוא לאורם, ויש אוסרים. ולדעת המתירים, אם דולקים במקום אחד נרות שמן יחד עם הנרות האלו, מותר לקרוא גם לאור נרות השמן, כיוון שאם האור שלהם יקה, מספיק באור הנרות האחרים. וכן החלקו הפוסקים לעניין הדימר הזה, או עמם, מה שנקרא, מנהג רוב ישראל להקל. סליחה, מחלקו הפוסקים, אם מותר לקרוא לאורה. מנהג ישראל להקל בעניין אור חשמל סכם. עד כאן, בעניין דף רמי בהלוכת. ואנחנו מגיעים לדף רמי בבלי. מה גילה ריש לוקיש בבצרה? ואיזה סבתא אינה בן אדם? ומה הסוד שנחשף על מוצאו של מזג היין? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודה זרה, דף נ"ח. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ בו חיים, חפץ חיים יומי. הצטרפו אלינו רבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. בסעיפים ג' וד' שנלמדים היום, החפץ חיים מוסיף לעסוק בעניין האיסור להאמין לדברי לשנורא, גם שלכאורה קיימת סיבה הגיונית להאמין להם. בסעיף ג' הוא מדבר על לשנורא שנשמע מפי שני אנשים או יותר, ואפילו באופן שמותר להם לספר, בגלל שיש תועד לדבר. בכל זאת אסור להאמין, אלא רק לחוש. והחפץ חיים מוסיף ומסביר, הוא מוסיף ומסביר, שלמרות שהם שניים, אין לדבריהם תוקף של עדות. כי לא חל שום עדות, אלא בפני בלתי. ועל אחד כמה וכמה, כשאותם שניים עוברים על איסור לשנור בדבריהם, ודאי שלא להאמין להם, כי הרי הם רשעים. ואיך נאמין להם? שהוא בחזקת, איך נאמין להם על אותו ישראל שהוא בחזקת קשר גמור בינתיים? והחשוד על השנורא הוא חשוד גם לשקר, להחליף ולהוסיף. בביאור ומוסופים מביאים בזה מדברי החפץ חיים, בספר שמירת הלשון, שהוא מרחיב עוד והוא כותב, אילו היה המספר רובי שטנז, מקיף פאת ראשו וזקנו, בוודאי לא היה שומע מאמין לדברה לשנורא שמספר. למה? כשם שהוזכר אצלו שער איסורי תורה, כך בוודאי הוזכר אצלו איסור שקר. ואם כן הוא היה חובץ חיים, הוא הדין במי שמספר לשנורא, שהוזכר אצלו איסור גדול עד מאוד, שלא יצא לחרוכיל, שהוא חשוד גם לשקר, ובוודאי אין להאמין שסיפור הוא אמין. לסעיף ד' בהמשך אצלנו, החובץ חיים, מדבר על אופן שיצא קול. יש שמועה שלילית על מישהו, בכל זאת אסור להאמין אלא רק לחוש, והוא מוסיף על אחת כמה וכמה שיזהר מאוד. הוא רוצה לספר את הדבר לאחרים, שלא יכוון להעביר את הקול ולגלותו יותר. אבל לכאורה יש להבין רבותיי, הרי השמועה כבר מפורסמת. איזה נזק יכול כבר להיגרם, מזה שהוא יכוון להעביר את הכל ולגלות אותו יותר. אז בביאור המוסופים מביאים שיש שביארו את זה על פי דברי הבן יוינה, שטעם איסור לשנורא מלבד הנזק שנגרם לזולת, וגם בגלל הבחירה שלו לחייב ולהרשיע את חברו בשמחתו לעד. וממילא, גם שהסיפור כבר התפרסם, כל שהכוונה שלו יפרסם את דמותו יותר, יש בזה משום לשנורא מצד הבחירה שלו לחייב ולהרשיע את חברו. עד כאן המדור הנפלא, החפץ חיים יומי, החפץ בחיים. השם יעזור שנזכה ללמוד ללמד יש מובן לעסק. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים לספרות תפארת סדום, צריך האדם לזכור, כי כל אבון ואבון שעושה, מלבד מה שגורם רע לעצמו, עוד הוא פוגם למעלה בעולמות העליונים. עכשיו אין לשאר ואין להעריך את הדגן שעושה אדם עבונו למעלה, כי כן קבע הקדוש ברוך הוא, שכל העולמות העליונים מתנהגים על פי קיום המצוות של עם ישראל. ובנפש אחד הוא מפרש שזה מרומז בדברי התנא, דע מה למעלה ממך. דהיינו, מה שנעשה למעלה, הכל ממך. וכמה יתמל נפשו כשהוא יראה בעצמו שבשביל הנאה הקלה של העולם הזה, עשה חורבן ופגם למעלה בעולמות הקדושים. איי, איי, איי. עד כאן המוסר היומי. ולסיום, לקראת סיום אנחנו מגיעים למדוע פרשת שבוע, סיפור מהספר יחי רובן, שרובן קרא לי שתנזך לצדק לברכה. הוא מביא את הבלטורים על א' זעירו, משה רבינו, שהיה ענב. הרב שלמה לוינשטיין מובא בספר, הוא מספר אמר ידי גמייסה, שמע זה מיהודי אברך מארגנטינה, שהיה עד לאותו מייסה. אותו אברך המתין להיכנס לביתו, לבית של רבי ניסים קרליץ. באותו החדר הייתה איזו אישה שצעקה צעקות נוראות. היא התלוננה לפני הרב על כך שהבעל שלה עושה לצרות, תוך כדי שהיא מפרטת את כל המעללים הרעים, והיא ביקשה מהרב שיכתוב מכתב חריף לבעלה, שיחדל מאותו התנהגות נלוזה. אבל הרב אמר לה, אני לא יכול לכתוב מכתב לפני שאני שומע גם את הצד השני, אני חייב לשמוע מה שיש לבעלך לומר בנידון. הרי הוא גם צד בעניין. האישה מגביעה את כולה וצועקת על הרב. איך הרב יכול לקרוא לו צד בעניין? הוא לא צד, הוא חיה רעה. הרב חייב לכתוב את המכתב. אבל רב ניסים נולה בכל רגוע. תכן בכל דברייך אמת. לכן שהוא באמת חיה רעה, אבל אני חייב לשמוע גם מדעתו לפני שאני מתייחס לזה. היא המשיכה והמשיכה לצעוק ולצבוח. כשהיא ראתה שהיא לא תצליח לשנות דעתו של הרב, היא פשוט נתנה דפיקה אדירה על השולחן, ויצאה מהחדר בטריקת דלת חזקה, תוך שהיא ממשיכה לצעוק על זה שהרב לא מתחשב בדעתה וכו' וכו'. אחריה נכנס לחדר אותו אברך מארגנטינה, היה בטוח שהוא מצא את הרב בסערת רוחות. מישהו אחר היה צריך להתרשם לפחות כמה דקות טובות מכזה סיפור. אבל רב ניסים, הוא יושב בחדר, רגוע לחלוטין, כי הוא לא קרה שום דבר. אותו אברך כבר לא יכל להתאפק, הוא עזר אומץ ופנה לרב ניסים. אמר לו, כבוד הרב, שמעתי את כל מה שהלך כאן זה עכשיו בחדר. איך ייתכן שהרב לא נסתר מההתנהגות של אותו אישה, שפגע קשות בכבוד הרב, ובסתר אותו בהתנהגות שלה? ענה רב ניסים ואמר לו, מה כבר קרה? אם הוא הנפשך, אם אני מכובד שם למעלה, מה אכפת לי אם ביזו אותי למטה? ואם אני לא מכובד שם למעלה, מה יעזור לי כאן, אם יתנהגו אליי כאן בכבוד? רבו ישי, סיים רב ראובן קרנשטיין, אמר לי כמי שדוסיס, איך צריך להתייחס גם לכבוד מחד גיסא וגם לביזיונות מאידך גיסא. לתפוס את המימדים האמיתיים, להתייחס אליהם בהתאם, כמו שהשכילו גדולי ישראל להתייחס אליהם. ולסיום אנחנו מגיעים רבותיי למדור חזקות יומית. דברים מהספר זיכרון של המקובל רבי חיים סינואני, שהגיעו אליו בחורים, היה מגדולי רבני תימן, הגיעו אליו בחורים להתברך, שאתם רוצים כסף. לא. באתם בשביל כסף? לא. אז בנו שציפה לתשובה הזאת חייך והוא אמר, ריבונו של עולם, הבנים שלך באים אליהם מרחוק בשביל מה? בשביל כסף? לא, בשביל אושר גם לא. חפצים בברכה להצלחה של בעבודת השם. הרב סינואני תמיד חיפש דברי סנגור על ישראל. נשתדל אם כן גם אנחנו רבותיי, להתבונן במעלות של הזולות, ולא לחפש את החסרונות שלהם. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום טוב, ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים, יהיו שלום.